עיצרו לרגע, הסתכלו סביב. סביר להניח שאתם בסביבה עירונית. מכוניות, רעש, סטרס, זיהום אוויר, אספלט והמון אנשים. אנחנו בוחרים לחיות בעיר, אך זה דורש מאיתנו להתאים את עצמנו, להתאים את התזונה שלנו לאורך החיים שלנו. עכשיו תחשבו על הכלבים שלכם. נכון שבטבע הם היו ציידים, אבל בואו נודה באמת. הכלבים היום צדים בעיקר בין המטבח לספה, ועדיין חשופים לנזקי העיר. רעש שגורם לסטרס, זיהומים המזיקים לאור ולפרווה, ומשקל עודף שעלול לגרום למחלות נוספות. הם זקוקים לתזונה מותאמת לצרכים המודרניים ולאורך החיים שלהם. הכירו את Urban Choice, מזון המבוסס על רכיבים המותאמים לצרכים הייחודיים של חיית המחמד שלך בקצב החיים המסחרר של העיר הגדולה. חפשו Urban Choice, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק.
יאללה, פרק חמישי, איזה כיף, אנחנו מתחילים, אנרגיות טובות, אנרגיות חיוביות, פודקאסט האילוף של בן, אנחנו יוצאים לדרך, פרק חמישי, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם, על זה שאתם מאזינים, ועל זה שאתם שולחים הודעות, ושאתם נכנסים כבר לתוך החלק, לתוך חלק מהפודקאסט, וזו מערכת מדהימה, ואני מפעם לפעם מלמד יותר, ואנחנו נהיה חלק איתכם, יהיו פה כל כך הרבה פרקים, אנחנו נדבר גם על אילוף כלבים, ומה שאתם הולכים לשמוע בפרק הזה, וגם מה שהכנתי לכם לפרק הבא, הולך להיות מאוד מיוחד. אני מתחיל להכניס קצת יותר סיפורים. אנחנו נשלב את הכל תוך כדי עם אילוף לכלבים, ואנחנו נעשה את זה עם סיפור. זה יהיה מעניין. הכל הולך להיות פה כיפי. אם אתם שומעים אותנו בדרך, בנסיעה, אם אתם שומעים אותנו בזמן עבודה, אם במיוחד פתחתם את האפליקציה ונכנסתם ושמעתם, מרגש אותי מאוד. מאוד אשמח אם תעשו לייק, שייר, סובסקרייב. תגיד סובסקרייב. תגיד.
סאבסקרייב.
יפה, תגיד את זה יפה. מי שאומר את זה יפה זה מיכאל רוחברגר. שמיכאל רוחברגר הוא האורח שלנו היום לפרק החמישי. מיכאל הוא מאלף כלבים, גילוי נאות, הוא עובד אצלי במתחם, כבר הרבה מאוד זמן, את מיכאל אני מכיר עוד מאז שהוא היה חייל. בן כמה אתה היום, מיכאל?
היום אני בן 23, אנחנו מכירים כבר שנתיים.
מכירים שנתיים?
עוד מעט חוגגים שנתיים.
עוד מעט חוגגים שנתיים, זהו?
האמת בעכשיו, באפריל.
מרגיש קצת יותר.
באפריל.
מה אתה אומר? טוב, מיכאל, תציג את עצמך קצת.
אני מיכאל רוחברגר, בן 23, מראשון. יש לי שני כלבים. יצא לי כלבים.
יצא לך כלבים.
כי רציתי להגיד
כלב וכלבה. קרב טיפה למיקרופון שישמעו אותך קצת יותר טוב.
רציתי להגיד כלב כלבה, יצא לי כלבים.
כלבים.
כן.
ככה זה.
צריך להיות איזה מילה.
אור הזרקורים, פתאום זה מתחיל לרגש.
צריך להיות איזה מילה משותפת, כי כאילו, כלבים יש, כלבות יש, אבל מה אם יש לי
גם וגם? אתה יודע שלא אומרים כלבות, אומרים כלבות?
כלבות.
אתה יודע שבעברית הנכונה אומרים כלבות. כן, ככה זה. אז מיכאל, אתה הבעלים של פארקר ובנה, ולמה הזמנתי היום את מיכאל, מלבד זה שהוא עובד אצלי ואני מת עליו, וכבר יש בינינו כימיה והולך להיות מצחיק, ואתם הולכים להכיר את ההומור היום של מיכאל. למיכאל יש סיפור עם הצבא. היום אנחנו הולכים לדבר בפרק על כל נושא שירות צבאי עם כלבים. אם אתם רוצים לשרת עם כלבים בצבא, אם זה חלום שלכם, אם אי פעם שירתתם בצבא ותהיתם מה זה, ראיתם את החיילים יחד עם הכלבים ואמרתם, וואו, איזה שירות מטורף, אז היום אנחנו הולכים להיכנס על זה קצת מאחורי הכלעים, כי מיכאל היה שם. תמיד שואלים אותי, מה בן, אתה מאלף כלבים? כן. מה, היית בעוקץ וכאלה? אז אני לא. מעולם לא הייתי בעוקץ, הייתי בגיבוש, לא נכנסתי, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, לא נכנסתי לעוקץ, אני, אם מעניין את כולם, הייתי בחרוב, והיום הזמנתי את מיכאל כדי לספר ולגעת בכל הנושא של שירות צבאי עם כלבים. אז קודם כל, אנחנו נעשה את זה סדר ונעבור ממש דבר דבר. אנחנו רוצים לדעת קודם כל מהן היחידות בצהל שמשרתים בהם עם כלבים, כי תקן אותי אם אני טועה, אבל ששואלים אותך, מה, עשית את זה בצבא? כן. נכון, טוני, כן?
כן.
היית בעוקץ?
ופה מתחיל
הסיפור. ופה מתחיל הסיפור.
כן, בעצם היחידות הכי ידועות זה עוקץ, המשטרה, מג"ב, אבל יש עוד. יש גם הפחות ידועות, זה נגיד בחיל האוויר, באמת איפה שאני הייתי, שזה מאוד ותיק, זה כאילו מאז הקמת המדינה, היה כלבים בשירות חיל האוויר, פחות ידוע. היה פעם גם במודיעין, היה פעם בעוד יחידות, היום יש גם בפלחץ, ביחידת החילוץ והצלה.
שזה שלהם, זאת אומרת, היחידת כלבים היא שלהם.
כן.
שזה מדהים, כי כולם חושבים שיש או במשטרה או בשבס, שזה גם כן אנשים יודעים שיש שם, וחושבים שכל הכלבים המשוגעים הולכים לשבס, שזה חצי נכון, או בעוקץ. זה מה שאנשים יודעים. אז היחידות שמשרתים בהם, אנחנו יודעים שיש כמה. יחידת חיל האוויר, תקן אותי אם אני טועה, נסגרה לאחרונה.
כן, נסגרה לפני כמעט שנה, ככה בעצם יכולתי להביא את הכלבה שלי, כי היא הייתה כלבה צעירה. לא משחררים את הכלב עד שהוא לא או מבוגר, או כבר לא יכול לתפקד בגלל איזושהי בעיה בריאותית, או שכבר אין צורך בו.
אוקיי.
זה נשמע נורא מחפיץ, אין צורך בו, אבל...
אבל אין מה לעשות, אנחנו מסתכלים על לוחמים.
כן, זה כמו שיש לך איזשהו ציוד שכבר לא מתאים לעבודה, אז אין מה לעשות, לפעמים אפשר.
אתמול ראיתי סטנדאפ של, אני לא זוכר של מי הסטנדאפיסט הזה, שהוא אומר, נראה לי אבי נוסבאום אמר את זה, תגידו, החיילים בצבא בעוקץ, הכלבים בעוקץ, הם יודעים שהם יתגייסו לקרבי? או שזה העוקץ?
הם נולדו קרביים.
הם נולדו לשם. טוב, רגע, בוא נתחיל ולא נתפזר. תספר רגע את הסיפור האישי שלך. אתה התגייסת לצבא. לאן התגייסת? באת איך זה נקרא? לבקום.
כן.
מה מימו? תספר.
אני התגייסתי לכיפת ברזל בהתחלה. עשיתי שם את הטירונות, הייתי בביסלה, ואז מצאתי את עצמי במשך שנה מתגלגל בין תפקיד לתפקיד, בגלל שפחות הרגשתי שמתאים לי תפקיד כזה, אם תכלס טיפה חיפשתי יותר לעשות פחות, ואז מצאתי את עצמי משק מילואים באיזשהו בסיס ליד גדר של חיל האוויר.
אוקיי, כל זה בתוך שנה, כאילו שכזה, שנה ראשונה שלך הייתה כזה מבולבלת ומבולגנת. אוקיי, לא קשור עדיין לעולם הכלבים.
לא, אף פעם לא היה לי כלב.
אוקיי.
כמעט, אני יכול לספור על יד אחת כמה פעמים טיילתי עם כלבים כל החיים. פחדתי מכלבים רוב החיים שלי.
אוקיי.
מהסיפורים האלה שהפינצ'ר השכונתי רדף אחריי, או שישנתי אצל חבר והייתה לו פיטבולית שישנה איתי, ואני חשבתי שהיא בעצם נסה להעיף אותי, אז אני לקחתי את המעיל שלי וישנתי על הרצפה.
אשכרה.
כן.
בן כמה היית? 5, 6, 7?
הייתי 7.
7. 7. הקטנצ'יק.
כן. גם לא היה לי יותר מדי חברים עם כלבים, כאילו מאוד עניין אותי.
זאת אומרת, כל עולם הכלבים היה רחוק ממך 180 מעלות.
הייתה לי רק שכן אחד, כשהייתי בן 6, שהיה לו בורדרית. בדיעבד, אני מבין שזה היה בורדרית, ולמה הייתה כל כך חמודה.
אוקיי. אז איך הסיפור ממשיך? עברה שנה בצבא?
עברה שנה, הייתי בבסיס שלא היה לו אפילו מרפאה נורמלית. אז המרפאה שהייתי הולך אליה הייתה בבסיס חצור.
אוקיי.
ועל הכניסה שם, מי שמכיר את בסיס חצור, כנף 4,
חיל האוויר.
בחיל האוויר, בכניסה ממש, יש שם את הכלבייה, רואים את הכלבים, שומעים אותם.
אוקיי.
אז פעם ראשונה ראיתי, התעניינתי, פעם שנייה, כבר, אוקיי, רגע, זה לא נעלם הדבר הזה, זה כאילו, זה פה, זה נמצא. פעם שלישית כבר עזרתי אומץ, בדיוק גם רציתי לעבור תפקיד עוד פעם, כי זה היה כבר שגרה, כל
גם חודש. גם יצאת הרבה למרפאה.
כן, כל חודש או חודשיים כבר התרגלתי לעבור תפקיד, כבר חיפשתי את התפקיד הבא.
אוקיי.
אבל באמת אני כבר הייתי יותר בגישה של בא לי, הייתי שנה, עשיתי כלום, רציתי למצוא משהו טיפה יותר משמעותי.
אוקיי.
אז נכנסתי, עזרתי אומץ, היה שם חייל, בפנים שישר כאילו שאלתי אותו, מה יש פה? מאוד מעניין אותי. ואז הוא הראה לי את המקום, ובעצם בזכותו, דן, זה בשבילך. בזכותו בעצם אני השתכנעתי ומאותו רגע חזרתי לבסיס.
השתכנעתי, יש אנשים שהחלום שלהם זה לשרת עם כלבים, שהם הופכים עולמות כדי להיכנס ליחידה הכלבנית, ואתה דן בזכותך, הוא בא, הכניס אותי, שכנע אותי, בוא תיכנס, ככה זה באמת היה?
אני גם, כשרציתי להתגייס רציתי עוקץ, רציתי קרבי, אבל בגלל שאני בן יחיד זה לא היה אופציה.
אוקיי.
ואז כשהבנתי שיש תפקיד עם כלבים שאני יכול לעשות, אפילו שאני בן יחיד, כי זה לא עכשיו קרבי, זה רמת פעילות בית. זה עכשיו ג'ובניק יחסית.
אוקיי.
לא היינו סתובבים נשק, לא היינו עוברים גבולות ודברים כאלה, אז כאילו הייתי יכול. ואיך שחזרתי לבסיס, הגשתי תוף 25, תוך חודש, איכשהו המזל עבד, באמת מצאתי את עצמי עובר ליחידה, תוף 25 זה לא פיקציה, זה באמת עובד לפעמים, אני לא יודע איך. אני לא יודע מי השדון שמעביר את זה בין הקומות, אבל זה מצליח.
ותוך חודש נכנסת ליחידת הכלבנים של חיל האוויר בחצור.
כן.
איזה כיף, איזה מגניב. איך היה לך שם היחידה ממה שאתה יכול לספר כמובן? איך היה השירות, איך היה התהליך?
זה התקופה הכי כיפית שהייתה לי בחיים.
איזה כיף.
ואני כל הזמן מתבאס, ואני כל הזמן אומר, אני גר עם שותף שהיה איתי בצבא, כל הזמן אומר, איך בא לי לחזור, איך היה לי כיף. השירות, בעצם, אתה שם בשביל הכלבים.
אוקיי.
כל השנה שעשיתי בשום דבר, זה היה, אוקיי, אני מחפש לעשות בשבילי כמה שאני יכול פחות, ואז פתאום מצאתי עצמי דווקא עובד בשביל מישהו אחר, בשביל הכלבים.
מצאת תפקיד, מצאת ייעוד, מצאת שאתה לא מבזבז את הזמן, אלא מנצל את הזמן בצורה טובה יותר. אז נכנסת לתפקיד ו...
בהתחלה, איך שזה עובד שם, קודם כל אתה מטפל. זה מה שהכי חשוב, כי הכלבים, כמו שאמרנו קודם, הם נולדו לזה, הם לא בחרו להיות שם. וכשכלב לא בוחר להיות איפשהו, והוא כזה יחסית נקלע לסיטואציה, אתה צריך לפחות לוודא שיהיה לו כמה שיותר טוב.
אוקיי.
אז דבר ראשון, גם הקורס שעוברים, הקורס הראשון שעוברים, נקרא מטפל. דבר ראשון, אתה מטפל. לומדים שם איך כלב צריך לאכול, כמה צריך להכיל אותו, איך להכיל אותו, כמה לטייל איתו, איך לטייל איתו.
טיפול בכלבים.
טיפול בכלבים, מעל ועטף. שיש כאלה שיש להם כלב בבית, וזה חידש להם אפילו.
וואי, מיכל, אולי נוציא קורס כזה לקהל הרחב, כי זה נראה לי, יש כל כך הרבה אנשים שחייבים לדעת את זה.
אני חושב על זה, חשבתי על זה הרבה, שבעצם כל אחד שרוצה כלב, צריך לעבור כזה כמו תיאוריה, כמו שעושים ברכב.
אתה יודע, אני דיברתי על זה בפודקאסט, איזשהו רישיון. אני דיברתי על זה בפרק השני או השלישי, אני חושב שבאוסטרליה יש חוק כזה. אם אני לא טועה, באוסטרליה, שברגע שאתה מאמץ כלב, אתה צריך להגיע לארבעה שיעורי אילוף, ולעבור איזשהו מבחן כזה קטן, ולעבור איזושהי תיאוריה של מה החוקים, מה הנהלים. יש גם חוק שאתה חייב להוציא את הכלב פעמיים לטיול ביום, משהו כזה, וחבל שאין את זה במדינת ישראל. אולי
אני יודע שחלק מהעמותות עושות את זה, אבל...
אין על זה אכיפה.
אין על זה אכיפה. אין אכיפה.
בוא נרים רפורמה, מיכאל. Yeah. אנחנו עכשיו בתקופה של רפורמה, רפורמות משתנות במדינת ישראל, בוא נרים רפורמה. אני רוצה שכל בן אדם שמאמץ כלב, או קונה כלב, או נולדים אצלו גורים, שידע מה לעשות, שידע טיפול, שידע לגדל כלב. אז עשית את הקורס הזה, למדת בעצם טיפול yeah. בכלבים, איך השירות ממשיך ומתגלגל?
משם זה כבר תלו בחייל. יש חיילים שיכולים להעביר שירות שלם, ולטייל עם כלבים ותו לא.
ולהיות כלבן.
ולהיות מטפל.
אוקיי. Okay.
וכמה שאתה שואף יותר, במקום שאני שירתתי, זה היה מדהים, כמה שרציתי יותר, נתנו לי יותר. אף פעם לא אמרו לי לא.
אוקיי.
גם כשפגשתי טיפה לא, זה לא היה קיר, כאילו זה היה מאוד קל לטפס מעל המדרגה הזאת, ואוקיי, בואו נמשיך מפה.
מגניב.
משם אתה עובר להיות כלבן. אוקיי. בעצם מפעיל כלב. היה לנו כלבים לכל מיני משימות, להגנה.
שזה, אתה כבר מתחבר לשאלה הנוספת שלי, השאלה הבאה שכבר מעניין אותי לשמוע, מהם התפקידים של הכלבים? תחבר את זה כזה לסיפור.
אוקיי, אז אתה לומד איך להיות כלבן, איך להפעיל כלב, אתה מקבל כלב שכבר יודע את העבודה, ורק מלמדים אותך איך לשתף איתו פעולה.
זה כשאתה כבר כלבן, זאת אומרת, אתה מקבל כלב שכבר עבדו איתו, אילפו אותו. לא כלב ירוק, שבשפה המקצועית כלב ירוק זה כלב שלא יודע שום דבר.
כן, אני אחר כך אסביר גם איך כל המבנה של היחידה עובד, זה טיפה...
אז אני לא אפרח, תמשיך.
ופה ופה. יאללה. אחרי שאתה למדת איך לשתף פעולה עם הכלב, ואתה צובר ניסיון, באיזשהו שלב אתה גם מתחיל לעזור להכשיר כלבים.
אוקיי.
ואז פה מתחיל המעגל. אתה עוזר להכשיר את הכלבים, ואז אתה גם מלמד חיילים איך להפעיל את הכלבים.
עכשיו, זה לא עובד על ידי פזם. זאת אומרת, אם אתה טוב, אתה מתקדם. יכול להיות שאתה תהיה חייל פשוט ראש קטן, ואתה תישאר בעצם כמטפל.
כן, אני מזכיר, אני באתי לשם עם שנה של שירות. באתי לשם יחסית פזם.
אוקיי.
היו שם חבר'ה שהתגייסו אחריי, אבל היה להם יותר ניסיון ממני.
אוקיי.
אבל אני באתי כל כך רבקיס וכל כך קרבי לסיטואציה, ואמרתי, אני רציתי להגיע, ואיך שאני אמרתי, דרכתי במקום, אמרתי לעצמי בלב, ואני רוצה בסוף השירות להגיד ויני וידי ויצ'י.
אוקיי.
באתי, ראיתי, כבשתי.
מגניב.
אז אני באתי עם חלום של, אני רוצה לעשות הכל, אני רוצה לדעת הכל, אני רוצה לגעת בהכל, אני רוצה ש... זה יישמע קצת שתלטני, אני רוצה שיהיו תלויים בי.
אוקיי.
כן.
זה שתלטני מאוד, זה לא נשמע קצת שתלטני, מיכל, זה נשמע מאוד שתלטני.
כי כשתלויים בך, ככה בעצם יש לך כוח.
אחריות.
בדיוק.
אוקיי.
זה מילה יפה יותר.
אחריות זה מילה יותר עדין, יותר...
כן, אז אני רציתי שיהיה עליי הרבה אחריות.
אוקיי.
כי כזה אני אחראי.
אז מי כלבן אתה בעצם עובר להיות, מי מטפל אתה עובר להיות כלבן? זאת אומרת שהאחריות שלך קצת יותר גדולה, אתה קצת יותר, מה הכלבן עושה?
הכלבן יוצא לפעילויות ונמצא יותר באימונים. הכלבים, זה לא מחשב שמתכנתים וזה קיים. כשאתה מעמד כלב למצוא נגיד חומר נפץ, לא לימדת אותו וזהו, זה צריך, כמו רכב, צריך לתחזק, צריך כל הזמן לוודא שהכל עובד כמו שצריך.
טיפולים.
כן, צריך כל הזמן אימונים, כי לרוב, בשגרה, מי שעשה, כל מי שהיה כאילו בקרבי וכזה יודע, רוב הזמן אתה בתרגילים, כאילו אתה לא נכנס למלחמה כל הזמן.
כחייל, כבן אדם בעצם. כן. כי אנחנו בני אדם, אנחנו מאוד שונים מכלבים.
כן.
אבל כלבים, אם אני משווה את זה לבן אדם, זה כמו בן אדם שנכנס עכשיו לכושר, והוא ספורטאי מצטיין, והוא חייב, הוא עשה בוסט מאוד רציני, ועכשיו הוא בכושר מאוד מאוד גבוה, הוא צריך לשמר את הכושר הזה, כדי מדי פעם כן. בתחרויות למיניהם, לכבוש עוד יד ועוד יד ועוד פסגה, וכל הזמן בשוטף לשמור על כן. פעילות, על שגרה.
אם לא הוא מתחלד. נכון. כאילו כלבי הערכה לדוגמה, כן. הם באמת הם מתחלדים.
איזה יש. סוגי כלבים יש? אז היה, כבר זרקת חנם, חנם זה חומר נפץ.
היה לנו, אצלנו, היה חומרי נפץ, ערכה. היה לנו הגנה. היה לנו מרדף.
אוקיי.
המרדף זה תכונה מאוד, זה יכולת מאוד מעניינת. זה משלב גם ערכה וגם הגנה. הכלב היה אוקיי. בעצם עולה על עקבות של בן אדם, מוצא אותו ותופס אותו.
מגניב. זאת אומרת, ערכה, אני עכשיו ראיתי פרצה בגדר, ועקבות. זאת אומרת שהכלב צריך לעקוב אחרי העקבות, שבסופו של דבר לרוץ אחרי בן אדם שהוא פתאום מוצא.
כן.
נכון?
כן, הכלב בעצם, איך שמלמדים אותו, זה תראה, פה הייתה דריכה, בעצם הקרקע בשפה המקצועית נפצעה.
כן.
והריח ששם הוא שונה מכל הריח של שאר הסביבה. תעלה על הריח הזה, אם תעקוב אחריו, בסוף של, תקבל פרס.
ריח של פסיעה של כף רגל, של נעל, ריח של... של...
לא של הנעל,
של,
של, של השינוי. בעצם אתה דרכת על אדמה, כל ההרכב הכימיקלי שם השתנה, יש מולקולות ריח שיצאו מהאדמה כלפי מעלה, יש
זאת
לך
זאת אומרת שאני לא מלמד את הבן אדם, כמו בסרטים של הנה זה הקפוצ'ון של הילד שהלך לאיבוד תריח ולך תביא אותו, נכון. אני בעצם מראה לכלב, הנה כאן היה פסיעת רגל, והנה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, תעקוב אחרי אותו מסלול שאני כבן אדם קשה לי לעקוב אחריו באופן מהיר, עקבי ולמשך הרבה מאוד זמן, ובסופו של דבר זה יביא אותך לנקודה שמשמה, איך הכלב יודע, אמרת שזה משולב להגנה, איך הכלב יודע לאן לרוץ? לאן לרוץ? את מי לתפוס?
הדריכה הזאת היא גוררת אחרי עוד דריכה ועוד דריכה.
נכון, הפסיעות,
בני אדם הם לא מרחפים.
רגע, כן.
ואז אנחנו פשוט מלמדים, אוקיי, את הכלב, מצאת מה ששונה, תלך לכיוון של זה. אוקיי. כלב מריח בסטריאו. כמו שאנחנו שומעים, אני עושה פה, אני יודע שזה מפה. כלב כשהוא מריח, הוא יודע מאיזה
כיוון. אתה באולפן, אתה יכול לעשות גם מהצד השני, ואנשים יבינו בדיוק. תעשה רגע שני הצדדים. נכון, אתה שומע מאוזן ימין ואוזן שמאל. סטריאו בעצם ששומעים מסראונד, מכל הצדדים, ימין, שמאל, קדימה, אחורה.
אז הכלב גם יודע מאיפה הוא מקבל את הריח.
אוקיי. שזה מטורף, רק להבין את הדבר הזה, שכלב יודע להריח ולהבין, אוקיי, אני צריך ללכת אחורה. זה מטורף, כי אני, אם אני מריח עכשיו ריח של עוגיות, אני צריך להתחיל להפעיל את העיניים ולהבין, אוקיי, איפה התנור הזה שעכשיו מחמם את העוגיות האלו.
כן,
זה מה ששונה מאיתנו.
וזה משחק קצת של חם וקר, הכלב כאילו הולך קדימה, ואז הוא על עקבות, ואז פתאום, נגיד, הוא טיפה יוצא, ואז הוא עושה זיגזג, עד שהוא מוצא אותם עוד פעם. אוקיי, ממשיכים. בסוף, הוא מוצא בעצם פרס, שזה הבן אדם, שזה בעצם, הוא צריך לתפוס אותו.
איזה עוד סוגי פעילות, איזה עוד סוגי עבודה יש בעצם עם כלבים?
בכללי, יש גם חילוץ, אצלנו פחות היה את זה.
חילוץ זאת אומרת רעידת אדמה בטורקיה.
חילוץ, איתור נדרים, כן, היה קריסה של מבנה, צריך למצוא בן אדם. יש איתור נדרים, שזה בשטח שהוא יותר פתוח, נגיד כמו שיחל עושים.
אוקיי.
שיש מישהו ש...
יחל, תסביר לאנשים שלא יודעים מה זה יחל.
יחל זה ראשי תיבות של יחידת הכלבנים של ישראל.
אוקיי.
אם אני לא טועה, וזה ארגון התנדבותי, זה כמו איחוד והצלה.
כן.
והם מתעסקים בכלבים, נראה לי שהם יושבים בכפר תפוח, והם באמת כל פעם שיש מודעה של נהדר או שפונים אליהם,
אז הם יוצאים עם הכלבים.
הם יוצאים עם הכלבים ומחפשים.
אני יצא לי לראות כמה פעמים אותם, גם בשירות שלי בצבא וגם עם כלבים יצא לי לראות אותם. כן,
וזה מטורף, באמת הם עושים עבודת קודש, הם הכל בהתנדבות, הכל מאוד מקצועי, כל הכבוד, יש להם חמל משל עצמם.
מטורף.
מאוד יפה.
אשכרה כמו איחוד הצלה.
כן.
אוקיי. מה הלוז של כלבן צבאי?
ואני אוסיף, אצלנו גם היה גידול גורים. יש יחידות, יש יחידות שקונות כלבים, בעצם בני כבר שנה בערך, ומה שאמרת קודם, כלבים ירוקים, שזה כלב שגדל להיות מסוגל לעשות את הדברים, ורק צריך ללמד אותו מה לעשות עכשיו.
מסוגל זאת אומרת מבחינת גנטיקה, אבא, אמא, סבא, סבתא,
סבתא. מבחינת יצרים, זה כלב שנגיד, לימדו אותו במשך כל השנה הראשונה של החיים שלו, תאהב, תרצה, תעשה, תתאמץ, תשקיע, תהיה עקשן.
מה קורה אם הכלב הזה לא עומד במבחנים האלה? זאת אומרת, במשך שנה שלמה, עובדים עם הכלב ועובדים ועובדים, והוא לא מראה רצון כזה לעבוד ולשרת. מה קורה לכלב הזה?
היחידות שרוכשות כלבים בעצם לא ירכשו אותו.
זאת אומרת, הם שולחים איזשהו מאלף או כלבן, שמלכתחילה מגיע ויודע לעשות מבדק.
לרוב זה גם בחול, בבתי גידול, בצ'כיה, גרמניה, ושולחים לשם מישהו מנוסה, שבעצם יבדוק את הכלבים. עכשיו...
שהוא מגיע מלכתחילה ואומר, טוב, הכלב הזה עושה להם שם מבדק בעצם, והוא מחליט את מי להביא לארץ ואת מי לא.
כן. עכשיו, כלב שלא מתאים, לא לקחו אותו. אצלנו נגיד, שגידלנו את הכלבים, אז אנחנו פחות יכולנו להרשות לעצמנו את הבררנות. היה לנו כלב, היינו צריכים, אוקיי, להתמודד איתו, אוקיי, בוא, אוקיי. כל הכלבים אצלנו בהתחלה היו הולכים למרדף.
אוקיי.
אבל אז יש, נגיד, כלב שפתאום לא מתחבר לקטע של התקיפה. היה כלבה כזאת, קראו לה גריס.
אוקיי.
אהבה את הערכה, היה לה את זה, זה, היה לה כיף. בסוף, שצריך בעצם כבר לתפוס את הבן אדם, זה לא, לא כזה עניין, אתה הייתה כלבה מאוד חברותית.
אז היא למשל עברה משימה?
אז אמרו, אוקיי, היא לא טובה בתקיפה, ונעביר אותה להערכה, כי בהערכה היא טובה, ואז היא עברה להיות כלבת הערכה. אותו דבר קורה גם הפוך. נגיד, היה כלב אח שלה.
אוקיי.
שלא היה לו עניין בהערכה. כאילו, הוא היה פחות אפעלי. כאילו, שילוב של...
של?
שכמו שיש אצל תינוקות את השלב האוראלי, שהם בעצם מאוד אוהבים לנשוך ולחרסם.
כן.
אז יש גם כלבים שהם מאוד רכחנים, כמו ביגלים, קוקר ספניאלים. לברדורים, שכל הקטע שלהם זה להריח.
שאלה כלבים שיצא לי, אני בעצמי לראות במשטרה. יצא לראות ביחידות של המשטרה את הדברים המעניינים האלה.
כן, אז הוא כלב פחות אפלי. ככה אני קורא לזה.
אוקיי.
ובעצם, אבל הוא היה מטורף בתקיפה. אז הוא עבר להיות רק תקיפה.
אוקיי, אז מה הלוז של כלבן צבאי? קמת בבוקר? יש מסדר בוקר?
קם בבוקר.
אני בתור חייל, היינו קמים בבוקר למסדר ציוד, פורסים הכל בחץ, שמים את הווסטים, מנקים נשקים, הולכים לשמירות, הולכים ליזומות, למשימות. קמת בבוקר? מה אתה עושה?
קם בבוקר מאוד מוקדם. כל בוקר שלנו התחיל בשש בבוקר.
אוקיי.
כי היינו צריכים לטייל עם כלבים.
אוקיי.
עכשיו, זה לא כל אחד רק עם הכלב שלו, כי יש כלבים שבדיוק עכשיו אין להם נוהג.
מה זה נוהג?
נוהג זה בעצם הכלבן שחבר לכלב.
נוהג זה בעצם המפעיל.
כן, המפעיל.
אוקיי, והתחברת בעצם לכלב, אתה הנוהג שלו, אתה בלעדי שלו?
כן.
מה קורה אם אתה יוצא שבת?
אם אני יוצא שבת, יש מישהו אחר שמטפל בו. יש רשימה כל הזמן, כאילו אני מסתכל, הייתי מסתכל, אוקיי, היום בערב אני מוציא את זה, זה וזה.
ואתה יודע שיש כלבים שאתה אסור לך לגעת בהם, כי הם יכולים להגיב אליך לא טוב?
יש כלבים שבעצם, בגלל שזה, עוד נדבר על זה, אבל...
בוא נדבר על זה עכשיו.
כלבים, אלה כלבים מאוד קשוחים, הכלבים שבצבא. זה כלבים שנולדו קרבים, לא יודע מי פעם ראה מלנועה גור. הוא רבקיסט.
כן.
זה ממש כאילו, יש לו אובר מוטיבציה.
הוא עשה כושר קרבי כאילו כמה שנים.
כן.
ואז הוא נולד.
כן. עכשיו, מלנועות, דווקא כשהם גורים, הם הכי פסיכים.
הם הכי פסיכים. אבל מה, הם חמודים רצח?
כן.
הם חמודים רצח. ואנחנו נדבר באמת על סוגי הגזעים שיש בצבא.
וזה מדהים לראות, לפני הרגע עזרת לילד את הגור, כאילו, אתה ראית אותו כשהוא נראה כמו חמוס קטן.
כן.
ואיכשהו תוך חמישה שבועות כבר יש לו שיניים, והוא רץ וציפורניים, והוא נושך לך.
תנין קטן.
כן. מליגייטור.
כן, כן, כן.
אני ראיתי במו עיניי מישהי שבעצם כשהיינו מטיילים איתם בבסיס, אז אנחנו רצים והם רצים אחרינו.
אוקיי.
הייתה מישהי ש... ואז אנחנו עוצרים באיזשהו מגרש, והם כזה מנסים לשחק לנו במכנסיים, כי הם חייבים לנשוך.
אתה מדבר על הגורים.
על הגורים, חייבים לנשוך.
אוקיי.
ואז אתה מנסה לברוח מהם, אבל אתה לא יכול, כי אם אתה בורח, הם ירדפו אחריך.
נכון.
ואז אני ראיתי מישהי שבעצם הגורים תפסו אותה, ובגלל שאתה גם פוחת על הגור, כי הוא קטן, אתה פוחת לדרוך עליו.
לא לדרוך עליו, כן.
אז אתה רץ מגושם, ואז היא נפלה, ושמונה גורים פשוט חירו אותה, פשוט נשכו אותה בכל מקום, קראו לה בגדים, תפסו לה את
השיער. בני כמה הם היו?
שישה שבועות.
שישה שבועות, חודש וחצי.
כן, מטורף.
התמונה שלך בוואטסאפ זה שאתה שוכב על הרצפה עם מלא גורים.
כן, זה עוד היה השלב החמוד שלהם, כשהם עוד בקושי היו הולכים. הם בקושי ראו בשלב הזה.
וזה מטורף, כי הכלבים, וזה מכניס אותנו כבר לשלב השני בעצם של הפרק היום, הכלבים שנמצאים ביחידות כאלה, הם כלבים קרביים. רואה בלגי, רואה הולנדי, קרוסים. מי שלא יודע מה זה קרוס, קרוס באנגלית זה הצלבה. הצלבה בין הגזעים השונים, לוקחים את התכונות הטובות של הבלגי, לוקחים את התכונות הטובות של הגרמני, ועושים הצלבה כדי לקבל כלב כמה שיותר חזק.
בלגי גרמני זה קלאסי, כי בעצם הגרמני הרבה פעמים מוסיף לבלגי כוח וגודל. זה עצום. יש כלב שקוראים לו אלפא, היי שובל. שהיא ימצא אותו.
אוקיי.
שהוא בעצם, הוא רבע גרמני.
אוקיי.
אבל הוא ענק. ענק, הוא 40 ומשהו קילו.
שזה תורף.
הוא בגודל של סוספוני.
ריו שלי, מי שמכיר את הכלבים, ריו שלי כמעט 30 קילו. והוא גדול. וריו כלב גבוה, ריו כלב גדול. עכשיו הוא גם אוכל אוכל אחר שגרם לו להשמין.
וזה רק רבע גרמני.
מדהים.
אז באמת עושים את זה. והכלבים, אם אני ממשיך מקודם, בגלל שהם כאלה קרביים, אז בצבא אנחנו מעודדים את זה. אנחנו רוצים שהכלב יהיה כמה שיותר קרבי, כמה שהוא יותר רוצה, ככה יותר קל לעבוד איתו.
אין מה לעשות, זה כמו שתיכנס עכשיו למטכ"ל, סיירת מטכ"ל. אתה רוצה אותם כמה שיותר קרביים, כמה שיותר אמיצים, כמה שיותר מיומנים, וברגע שיש משימה, בום, לעבוד, לפעול, להיכנס ישר ללחימה. אין מה לעשות, ככה זה, וזה הצבא. אני שמעתי פעם, וזה משהו שאני שמעתי, אני לא יודע אם הדבר הזה באמת נכון, שפעם היו קוראים ליחידת עוקץ, יחידת הכלבים המתאבדים. שמעת את זה פעם? או שהייתה יחידה אחרת?
לא יכול לדבר על זה.
לא יכול, לא יכול. הכלבים שנמצאים ביחידות, דבר. איזה כלבים, איזה גזעים יש לנו?
אז בגלל שהם נולדים כאלה קרביים ומעודדים אותם, זה יכול להגיע למצבים מאוד קיצוניים ביחס לכלבי בית.
אוקיי.
אז יש כלבים שבאמת נהיים חריפים, כי כלבי עבודה, יש להם גם נטייה לחריפות, בין אם זה בעצם... מעודדים אותם להיות אגרסיביים, הרביעו אותם להיות אגרסיביים, אז לפעמים זה מתפרץ גם כשלא צריך.
אוקיי.
אז היו כלבים שהיה צריך לדעת איך להתנהל איתם, והיו כלבים שבאמת, אם לא היית, אם לא היה לך קשר אישי איתם, והיה לך איזשהו אינטראקציה איתם, שבעצם ביססה, נקרא לזה, מעמדות.
אוקיי.
לא היית יכול להיות איתם.
מדהים.
גם זה הדורש איזשהו ניסיון. אז היה לנו חפיפות לכלבים.
איזה גזעים אבל יש? איזה גזעים משרתים ביחידות כאלה?
בעיקר מלינואה, שזה רועה בלגי, רועה גרמני.
אוקיי. הולנדי?
הולנדי גם, שזה... אוקיי. עושים גם ערבוב בין שלושת הגזעים האלה.
שזה די אותה משפחה, זה די דומה. כן.
עיצרו לרגע, הסתכלו סביב. סביר להניח שאתם בסביבה עירונית. מכוניות, רעש, סטרס, זיהום אוויר, אספלט והמון אנשים. אנחנו בוחרים לחיות בעיר, אך זה דורש מאיתנו להתאים את עצמנו, להתאים את התזונה שלנו לאורך החיים שלנו. עכשיו תחשבו על הכלבים שלכם. נכון שבטבע הם היו ציידים, אבל בואו נודה באמת. הכלבים היום צדים בעיקר בין המטבח לספה, ועדיין חשופים לנזקי העיר. רעש שגורם לסטרס, זיהומים המזיקים לאור ולפרווה, ומשקל עודף שעלול לגרום למחלות נוספות. הם זקוקים לתזונה מותאמת לצרכים המודרניים ולאורך החיים שלהם. הכירו את Urban Choice, מזון המבוסס על רכיבים המותאמים לצרכים הייחודיים של חיית המחמד שלך בקצב החיים המסחרר של העיר הגדולה. חפשו Urban Choice, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק.
יש לברדורים, שזה כלבים מטורפים.
יש יחידות אחרות שבתור משתמשים בלברדורים, בטח יותר להערכה.
כן. כלבים מטורפים, אני יכול ללברדורים.
אני מכיר כל מיני יחידות שגם משתמשים בקוקר ספניאל, ובספרינגר ספניאל.
בארץ לא ראיתי.
אז אני
כן ראיתי. בחול אני יודע שזה מאוד פופולרי הגזעים האלה, קוקר ספניאל.
אז אני כן ראיתי, אחרי זה אני גם אספר לך איפה ראיתי.
בארץ משתמשים גם בכל מיני טריירים קטנים.
ג'ק ראסל, ג'ק ראסל זה כלב קטן, מי שלא יודע מה זה הגזע הזה, זה הכלב שהיה בסרט המסכה עם ג'ים קרי. הכלב הקטן והתזזיתי הזה.
מה שמצחיק, שדווקא כשהוא היה עם המסכה, הוא היה יותר ג'ק ראסל ממה שהוא היה לפני שהוא שם את המסכה.
לא יודע, אני כבר לא זוכר את הסרט, זה היה מזמן, זה היה לפני איזה 20 שנה.
הוא היה כזה חמוד וזה, ואז הוא שם את המסכה והוא נהיה מטורלל. עכשיו, ברגיל הוא מטורלל.
ברגיל הוא מטורלל.
ברגיל הוא מטורלל.
בשוטף שלו הוא כלב עבודה, הוא כלב משוגע.
כן, הגודל מאוד מפתיע.
ולמה משתמשים בכלבים האלה בעיקר? לאיתור נהדרים. זאת אומרת, רעידת אדמה, בניין עכשיו קרס, אני לא יכול להכניס את הרועה בלגי של 45 קילו, שאני יכול לקחת את הג'ק ראסל, לטפס על איזה סלע, להרים אותו לקצה למעלה, ושהוא ישתחל בתוך מחילות, א', הוא יכול להיכנס לכל חור, ב', הוא גם לא יפיל יותר מדי הריסות, כי הוא לא שוקל הרבה. אז זה, זה, זה מטורף.
נגיד מוקשים, יש כלבים קטנים שלא מפעילים מוקשים עם המשקל שלהם, ואז הם בעצם אלה שמחפשים אותם. באפריקה יש עכברים, חולדות, שמחפשים מוקשים, כי הם לא מפעילים את המוקש. יש להם כזה קו,
כן.
שהחולדה רצה עליו, ואז היא עושה זיגזגים, ויש שני אנשים שמחזיקים את זה, ואז אם, כאילו, לעכברים יש... חושרך מטורף, יותר טוב
לחולדות.
לחולדות.
כן, יותר טוב.
יותר טוב, ואז הם בשנייה, כאילו, הם מוצאים, הם לא מפעילים את זה, וזה מטורף. כל העניין של הערכה...
יכול להיות שגם בארץ עושים את זה, ואנחנו אין לנו מושג על זה. יכול להיות.
כל העניין של הערכה זה תחום מדהים, כי בעצם אתה סומך על הכלב ב-100%, אתה לא יכול לראות ריח.
לא.
אולי יש מכונות שמצליחות איכשהו להמחיש, אבל אתה לא יכול לראות ריח, ואתה צריך כאילו, והכלב הוא רואה, הוא יותר מריח ממה שהוא רואה.
זה כדי להבין ולהמחיש את זה, זה כמו שאני עכשיו מסתכל אליך ורואה אותך, ואם תשים בוסם, אולי אני אריח אותך. אז הפוך, כלבים, כמו שאני עכשיו רואה אותך, ככה הם מריחים את הסביבה. כלב יכול להריח כפית סוכר בתוך בריכה אולימפית.
כן, כאילו, מבחינת היחס. הקלאסי זה כפית מלח בתוך חבית סולר, כאילו.
דברים משוגעים, גם כן. יש עכשיו ממש מחקרים, גם ראיתי את זה עכשיו בטלוויזיה של כלבים שיודעים לזהות את מחלת הסרטן.
סרטן, קורונה היה. כאילו.
נכון, נכון, שזה משוגע. איזה בעיות התנהגות יש לכלבים מיחידות כאלה? מכל מיני יחידות, מכל סוגי העבודה.
בגלל שהם מאוד קיצוניים, אז זה כלבים שמאוד כל הזמן רוצים לעבוד.
אוקיי.
נגיד יש לי את פארקר, שהוא בורדר קולי. עכשיו נשמע חמוד ונחמד, אבל הוא מקו ראייה. כאילו,
אוקיי.
כל השושלת שלו הוא רובה לפי כמה הם עובדים
קו
טוב.
קו ראיית כבשים, מי שלא נכון. לא הבין.
והכלב לא מפסיק לעבוד. הוא לא, אין דבר כזה. הוא כל הזמן רוצה לעבוד.
הוא כזה, הוא וורקוהולי כזה. הוא כל הזמן רוצה לזוז, כל הזמן רוצה לעבוד, וכשהוא לא מקבל את העבודה, או כלבים אחרים מהיחידה, מה קורה? איזה בעיות התנהגות?
זה בלון שמתמלא, מתמלא, מתמלא ומתפוצץ. בגלל זה יש כלבים שהם היו מאוד חריפים בצבא, אבל עכשיו כשהם שוחררים הם חמודים מאוד.
אתה משתמש הרבה במילה חריף.
חריף, כי זה הגדרה.
תסביר.
זה הגדרה. חריף זה בעצם כלב שהוא כאילו בשפה הכי יומיומית, תוקפני.
אוקיי, וזה רגע מחבר אותי שנייה לעולמנו שלנו. אנחנו מדינת ישראל, אנחנו מדינה ביטחונית. כל אחד כמעט שירת בצבא, ואם לא בצבא הזו התנדב, או שהיה בשירות לאומי, אנחנו מדינה שהביטחון המדינה עומד בראש ובראשה. לכן, כל הרועי גרמני, בלגי והולנדי, מאוד מדגדג לנו, כי זה כלבים שישר מבחינת קונוטציה, אנחנו זורקים אותם לעולם הצבא. אוקיי. ומאז שהפיטבול נכנס לרשימת הגזעים המסוכנים, השכיחות שלו ירדה, ויותר לקחו את הרועי גרמני ובלגי, ואנשים, משפחות עם ילדים קטנים, אנשים מבוגרים, מי כמונו, אני ואתה רואים את זה על בסיס יומי של לקוחות שמגיעים אלינו למתחם. כשהגענו לכאן דיברנו על בחורה מבוגרת שהייתה אצלנו, בת 60-70, שהביאה גור של רועי בלגי. והם לוקחים את הכלבים האלה, והם לא יודעים למה הם נכנסים. הם לא יודעים שהם לא התאימו את רמת החיים האישיים שלהם. בין אם מדובר במשפחה עם ילדים, 4 ילדים קטנים, אני עם ילד קטן, הוא עוד לא בן 2. אני לא יודע אם לא הייתי מתעסק במקצוע הזה, אם הייתי מביא עכשיו גור של רועה בלגי, איך הייתי מסתדר גם עם ילד קטן, ילד אחד, לא תגיד 4 ילדים, ועוד גור כזה שקראנו לזה אליגייטור, תנין קטן שמסתובב ומחפש לנשוך, כלב שאמור לעבוד, למצוא נעדרים, להריח חומר נפץ, לרוץ ולתפוס ולהרוג מחבלים, איך מכניסים דבר כזה לתוך בית, ואנחנו, כמה אני מדבר על זה באינסטגרם ובטיק טוק, וכמה אני מנסה לקדם את המודעות של זה, שהם כלבים מדהימים.
אזרחי ישראל, אזרחי ישראל, אני מצער, אבל עשינו לגזע עוול, בגלל כמה שהוא היה מבוקש בצבא, ובעצם כל מה שווסח, אנשים אוהבים.
נכון.
אל תביאו מיקרוגל אם אתם צריכים בלנדר. אוקיי.
בעצם אם אתם רוצים רועה בלגי, תחשבו, תבדקו, זה כלבים מטורפים, זה כלבים, אם אתם מסתכלים על זה כעל סמל סטטוס, יש לי רועה בלגי, שירתי בצבא, הייתי בקרבי, יש לכם מכונה בבית, מכונה מטורפת, מכונה שיכולה להריח חומר נפץ מ-200 מטר, להגיע לסמן, לעשות סלטו.
זה כלב שצריך לעבוד כל יום. נכון. והרבה מביאים אותם בשביל להרגיש ביטחון, ונגיד בשביל שמירה.
מדינת ביטחון. אנחנו מדינה של ביטחון.
בלגי זה לא כלב שמירה טוב.
לא.
לא, הוא, תשים אותו בחצר, הוא יהרוס לך את החצר.
וינבח.
תשים אותו בבית, אתה לא יכול לשחרר אותו בבית כי הוא כל כך אנרגטי, ואת צריך לתחם אותו באיזושהי צורה. ואז איך הוא ישמור על הבית אם הוא מתוחם?
נכון.
נגיד, כלוב אילוף. איך הוא ישמור אם הוא בכלוב אילוף?
זה כמו שאתה עכשיו תיקח בחור ספורטיבי מטורף, שכל השושלת שלו, של המשפחה שלו, הכוונה, אבא, אמא, סבא, סבתא וכולי, הם אלופי העולם באולימפיאדה, ואתה תיקח אותו עכשיו לעבודה משרדית. אין, הוא ישתגע, הוא יתאפס על הקירות.
כמו מכוננים. אתה לא יכול לתת למכונן לעשות את העבודה הכי משמעת בעולם, הוא ישתגע. כאילו, בגלל זה יש כיתות מיוחדות למחוננים, בשביל לאתגר אותם יותר. זה כאלה שצריך אתגר.
אבל עכשיו, מיכאל, אנחנו שוברים את הלב לאנשים שכבר, יש להם כן. בלגי, הולנדי, גרמני בבית. יש להם כבר כלב עבודה, יש להם את הג'ק ראסל המשוגע הזה, והם מבינים, הם אומרים, טוב, נו, הנה, אנחנו מקשיבים כבר כמה דקות. נכון, נכון, נכון. מיכאל ובן אומרים, כן, כן, כן.
אתה יודע כמה אני, נגיד, יש לי הרבה חברים, יש לי לא מזמן ידידה, שבאמת התייעצה איתי לפני, כאילו, עשתה עבודה טובה, התייעצתי לפני, היא אמרה, מיכאל, יש רואה בלגית שאני רוצה להביא.
אוקיי.
אמרתי לה, לא, אל תביא.
היא הביאה?
והיא בכל מקרה הביאה. כאילו, הסברתי לה את כל, את כל מה שיש בזה, שזה צייר כלב שצריך ניסיון. זה לא סתם ניסיון עם כלבים. זה לא סתם היה לי פינצ'ר כשהייתי ילד. לא, צריך ניסיון עם כלבים בשביל להתמודד עם כלבים.
אבל אני, זה החלום שלי. גדלתי בבית שההורים לא הסכימו כלבים. ואני עכשיו עברתי לגור לבד. יש לי ילדים, אני רוצה להגשים להם חלום. הבאתי רואה בלגי. הוא אצלי.
ובכל זאת הביאה. אז מה שעושים עכשיו, מה עושים?
יאללה.
אני צריך ליווי של מישהו עם ניסיון עם הגזע.
אוקיי.
צריך לדעת מה הגזע צריך, איך לספק לו את זה, ואיך להתנהל איתו. בעיקר בגדול, התנהלות.
בגדול, מה גזע כזה צריך? בתור אחד שעשה שירות כמעט שלם עם כלבים כאלה, מה הכלב צריך כדי להיות מאוזן, כדי לא להיות משוגע, אבל מנגד כדי לספק לו את היצרים הבסיסיים שלו? מה צריך?
א', התנהלות. הוא צריך גבולות מאוד ברורים, מה כן עושים ומה לא עושים. אוקיי. בעצם שמתבטאת בפריקה, מה פורקים, איך פורקים, מתי, כמה ולמה.
Okay.
הוא צריך שיגידו לו מה לעשות, אם לא אומרים לו מה לעשות, הוא יחליט לבד, ולא תמיד נאהב את זה.
חייל.
כן. Okay.
חייל, הכי פשוט שיש. החייל הזה צריך מפקד. עם כמה רע שזה נשמע, הוא צריך לקבל פקודות משמעת. מה זה פקודת משמעת? זה לפקד. זה מגיע מאותו שורש של מילה, פקודת משמעת. לפקד. אם לא תהיו המפקדים, או לא תעשו את זה בצורה מספיק סמכותית, או לא תעשו את זה בצורה מספיק אסרטיבית, הכלב פשוט לא יסתכל עליכם בצורה רצינית, הוא ייקח את היוזמה לידיים שלו, ו... אם הוא יעשה עבודה מצוינת, סביר להניח שהוא ינשח לכם איזה כמה אנשים, או שהוא ינשח לכם כמה כלבים, ואתם לא תוכלו לטייל איתו. ואם הוא יעשה עבודה לא טובה, אז אתם מצליחים לטייל איתו בחוץ, כי יש לכם את השליטה הפיזית, אבל כלב שמושך ורודף אחרי חתולים, ונובח, ולא נעים.
הרבה אנשים מביאים את הכלב, ובאמת מתאמצים בלפרוק לו, זורקים לו כדור 10 פעמים ביום, מוצאים אותו לטיולים של קילומטרים.
כי כשאתה אומר פריקה... ואז
הם אומרים, אבל הוא עדיין מחרב לי את הבית. למה? כי לא לימדת אותו גם להירגע, לא לימדת אותו גבולות, לא לימדת אותו איפה לפרוק וכמה.
אז בוא נעשה סדר, כשאתה אומר פריקה, אני עכשיו בתור בן אדם שלא מתעסק בכלבים, ויש לי כלב בבית, פריקה, סבבה, אני יוצא איתו עם כדור למדשאה מתחת לבניין, ואני אזרוק לו גם 40 דקות עד שיצא לו הלשון מהנשמה. אבל הוא חוזר הביתה, אחרי חצי שעה, שהוא טיפה שותה מים ונח, הכלב הטעין את עצמו ל-100% סוללה מחדש, מה אני עושה? מה אני עושה לא נכון?
הכלב צריך פריקת אנרגיה פיזית, הוא צריך להיות עייף פיזית.
אוקיי.
הכלב צריך גם פריקת אנרגיה מנטלית, הוא צריך לחשוב.
כל מאלפי הכלבים אומרים פריקת אנרגיה מנטלית. מיכאל, תכלס, מה עושים?
בגדול, עם כלב כזה, מה שעושים, נותנים לו לרדוף אחרי כדור, ונותנים לו לחפש את הכדור גם.
אוקיי.
זה הכי קלאסי.
אוקיי, שזה כבר...
שגם יחפש את
הכדור. אוקיי.
בנוסף, הכלב צריך להרגיש שהוא הצליח במשימה. כאילו, צריך להיות מסופק מזה גם. הוא לא צריך... כאילו, כמה שהוא ירגיש שהוא לא הצליח, ככה הוא גם ירצה יותר.
אפרופו, אני שירתתי ביחידה ביטחונית שגם הייתה עם כלבים, אחרי הצבא, לא קשור למה שעשיתי בצבא, שחלק מהפעמים היינו בעצם מעלים את הכלב לחיפוש, והרבה מאוד מהפעמים אין אינדיקציה. אין אינדיקציה, זאת אומרת, הכלב חיפש, 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 ווואלה, אין כלום. אז מה שהיינו עושים זה שמים לו דמה, כדי שהוא יצליח, זורקים לו את הכדור, כדי שהוא לא יתבאס. כי תחשוב שאני נותן לך עכשיו משימה, ויום אחרי יום אתה נכשל, אבל לא בגללך. אני אומר לך, בוא תחפש פה עכשיו בחדר בריחה הזה, איך פותחים את הדלת, אבל אין מפתח. אתה תהיה מתוסכל, ואז בפעם העשירית שאני אכניס אותך לחדר בריחה, ואני אגיד לך, בוא, אתה אפילו לא תחפש. לא תהיה לך מוטיבציה. אתה תיכנס, אתה תשב, אתה תגיד, טוב, אין לי כוח. אבל ברגע שנותנים את חוויית הצלחה הזאת, הכלב מבין, אוקיי, יש פתרון, יש דרך. תמשיך, הפרעתי לך.
עכשיו, גם כשעושים את כל זה, בסוף אין מה לעשות. הכלב תמיד ירצה עוד. זה כמו פארקר. לא משנה כמה הוא יעבוד, 10 דקות הפסקה, כמו חדש.
פארקר בעצם, מיכאל, ביום ראשון שני, אנחנו היום ביום שלישי, בראשון שני מיכאל היה בתחרות, תחרות ראיית כבשים בדרום. מי שעוקב אחרי באינסטגרם, אז ראיתם שהייתי במושב צופר אצל הדיאט רוג, אז משם אני הכרתי את הדיאט רוג ואת כל המתחם שם, את כל הסנת ראיית כבשים, דרך מיכאל. מיכאל לקח את הגור שלו מהדיאט רוג, ומיכאל ידע לאן הוא נכנס, ואגב גם הדיאט ידע למי מוסרת גור בעצם, היא לא הייתה מוסרת גור לכל אחד. זאת אומרת, אם יש לך בן אדם שרוצה עכשיו בורדר קולי, סביר להניח שהיא לא תיתן לו, אם הוא עובד בהייטק, נכון? אני מניח לעצמי.
כן, לא מהקווים האלה. ומי שמכיר אותי ומה אני עושה איתו, אני עושה איתו הכל. אין משהו שאני לא עושה איתו.
הוא גם עושה כלים?
אם אני מביא לו ללקק. אני עושה איתו ראיית כבשים, אני עושה איתו פריצבי, אני עושה איתו אפילו הגנה, אני עושה איתו משמעת, אני עושה איתו טריקים. הדבר היחיד שאני לא עושה איתו זה אג'יליטי.
אג'יליטי זה ספורט כלבני שזה מתקנים.
כן.
לקפוץ מעל משוכות ולעלות על רמפות ולהיכנס בסללום.
והוא תמיד ירצה עוד. עכשיו מה למה? ככה זה הכלב. מה עושה מפה? אמרנו, זרקנו הכלב כדור, הוא אפילו חיפש את הכדור, הכלב 40 דקות, עשה גמר גמור.
אוקיי.
סיים גמור. הוא צריך גם ללמוד איך להיות בבית, איך להיות רגוע.
אוקיי. תן לנו כמה טיפים, בוא, אל דבר מסביב. מה עושים? הכנסתי הביתה עם הכלב, יש לי בלגי, מה עושים? אני רוצה ללמד אותו רגיע.
אתה צריך או להיות בפיקוח עליו, להראות לו מה לעשות, זה לא, עכשיו נגיד, כלבים שצריכים אפילו לעזר ברצועה איתם בתוך הבית, לעשות את זה, כדי לתפוס אותם. זה לא, עכשיו לא לוקחים את הפח. זה לא, לא מתחילים לנשוך את הרגע של הספה, כדי לתפוס אותם על השנייה.
אוקיי.
כשאנחנו לוקחים גור, בעצם מהסביבה שלו בגיל חודשיים, עד גילי חודשיים היה לו תקשורת והיה לו חוקים. כשלקחנו אותו אלינו, התקשורת שונה לגמרי, וגם הרבה פעמים גם אין חוקים, ואז הכלב עושה מה שבא לו.
אוקיי, איזה חוקים היו לו עד גיל חודשיים בעצם?
מבחינת מזון, כל הסדר של ההיררכיה, שבעצם האימא היא לא כמו שאר הגורים, ואיתה לא מתחצפים אליה.
אוקיי.
בין הגורים לבין עצמם, מתי הם מגזימים במשחק, מתי עכשיו לא מתאים לי ולא בא לי,
בעצם אם אני משווה את זה לעולם הצבא, כי אנחנו היום מדברים על צבא, זה כמו טירונות. כן. אבל טירונות זה דבר טוב. הטירונות מטרתה לשים לנו גבולות, חוקים, נהלים, וללמד מה כן ומה לא. זה כמו שאתה לא יכול לקחת מפתחות ולעלות על רכב ולנסוע סתם ככה, אתה צריך ללמוד נהיגה, אתה צריך לעמוד בדרישות, לעבור טסט, וגם אז, השלב האחרון, כשאתה כבר בנהיגה, עדיין יש חוקים. אם תעבור ברמזור אדום, סביר להניח שתקבל עונש, זאת אומרת, מזכירים לך כל הזמן שאתה בעבודה. אותו דבר עם בלגי. הוא צריך כל הזמן שיגידו, בלגי, גרמני, ג'ק רסל, אם יש לכם כלב שאתם אומרים, וואלה, כל הפודקאסט האחרון, כל הפרק שאנחנו שומעים, רלוונטי לכלב שלי, זה כלב עבודה, זה כלב שצריך כל הזמן למצוא את עצמו, אתם צריכים לתת מעצמכם. אם אתם אוהבים את הכלב שלכם, עזבו את הטלפון, עזבו את הטלוויזיה, שימו נעלי ספורט, צאו עם הכלב החוצה, תעבדו איתו עם פאפירול. פאפירול זה קרית נשיכה כזאת שהכלב צריך לתפוס. אבל איך אני בעצם מלמד אותו רוגע? אני משחק איתו. אחד הדברים שאני עושה עם כלבים כאלה אקטיביים, א', אני מתחיל איתם בארצה. יצאנו החוצה, הכלב עשה צרכים, 5-10 דקות אני נותן לו טיפה להיות סתם כלב פשוט ומשועמם, עושה צרכים, מרחרח, טיפה מפעיל את האף, טיפה חולץ עצמות, נרגע. אני מוציא כדור, פאפירול לא אוכל. דבר ראשון שאני רוצה זה להראות לו, חביבי, יש משימה. אתה רוצה עכשיו לתפוס את הכדור הזה, או את הקרית נשיכה הזאת, שמדמה לך צייד. אם תהיה בארצה 2 דקות, תקבל בסוף 30 שניות של עבודה מטורפת. עכשיו, הכלב בארצה, ואני מתחיל לדרוש ממנו להישאר בארצה עוד ועוד ועוד, וזה ללמד אותו בעצם רוגע. אם אני מפשט את זה, זה כפתור כיבוי ומתג הפעלה. אני אומר לו, ארצה, מבחינתי זה כיבוי, וכך אני גם בעצם בהמשך בונה את מבחן בית הקפה. המפורסם שלי שכלבים כאלה מטורפים שוכבים בארצה, ואני יכול לאכול עכשיו ארוחת צהריים בבית קפה למשך שעה, שעה וחצי. אז אני דורש מהכלב להיות 2 דקות בארצה. חצי דקה אני נותן לו עבודה מטורפת. עבודה מטורפת זה עם הפאפירול, אני מזיע את הנשמה. הכלב ועלה דופק, הוא עכשיו בטוח שיאללה משתגעים ומתחרפנים פה, אופ, עזוב, ארצה, 2 דקות. וזה הקושי העוד יותר גדול, שהוא עכשיו על דופק גבוה, כל הדופמין השתחרר לו למוח, הוא עכשיו יצר הקרב כבר נכנס לפעולה, אופ, ארצה, אני מחבא אותו, אני מייצר קרב, אני מוריד אותו ליצר להקה. וזה האילוף האמיתי, לשחק בין היצרים. אז אם יש לכם כלב כזה, תעשו את הדבר הזה, 3-4 חזרות, תעשו לו עוד איזה סיבוב קטן, כי אחרי פעילות גופנית כזאת, יכול להיות שהוא שוב יעשה צרכים, אל תעשו את זה על בטן מלאה, תעשו את זה עם רצועה, שכדי שהכלב לא ידלק, ישתגע, ופתאום יראה איזה חתול, ויהפוך אותו גם לאיזה קרית נשיכה בדרך. תעשו את זה פעמיים ביום, מדהים, הדבר הזה מדהים. בתוך הבית, מה אתם יכולים לעשות? פקודת למקום.
כן, או להמשיך מה שאמרתי מקודם, העניין של הרצועה והתקשורת זה לא, זה בשביל לתקשר.
רגע, מה, אני אשים רצועה לכלב בתוך בית?
כן, זה נשמע מוזר, אבל כלב לא מבין את המילים שלנו. הרבה אנשים אומרים, אני כועס עליו, אני צועק עליו, אני אומר לו שאסור והוא עדיין עושה, כי הוא לא מבין אותך. הוא לא יודע מה זה אומר לו. אבל כשיש רצועה וכלב, איך הוא מתקשר עם כלב אחר? לא רק בנביחות מרחוק. הוא גם נכנס, הוא, הוא גם נכנס, הם קופצים אחד על השני, הם נותנים אחד לשני ביסים.
זו אז התקשורת.
הרצועה בעצם מדמה את החלק הפיזי של התקשורת. כי אנחנו לא רוצים עכשיו לנשוך את הכלב.
זאת אומרת שאני נעזר פה באביזר חיצוני, כן. שמדמה לי נשיכה בצוואר ואז... של אמא שמרסנת גור, מאוד, מאוד מהשלבים הצעירים, וזה למה חשוב לקחת את הגור רק בגיל 7 שבועות, לא לפני, לא אחרי, או כלב בוגר שמנסה להכניע כלב אחר. זאת אומרת שאם אנחנו מפשטים את הכל, אנחנו הולכים על, על המוטו שלנו של מרכז האילוף, אל תהפוך את הכלב, אל תהפוך את הכלב לחצי בן אדם, הפוך את עצמך לחצי כלב.
בדיוק.
ברגע שהדפוס חשיבה הזה ייכנס למוח, ואתם תבינו, אוקיי, אתם בני אדם, אתם יכולים לדבר אחד עם השני, החוש החזק ביותר אצלכם זה חוש הראייה, פה זה בעל חיים, זה כלב. איך אמרת לי לפני איזה חודש, חודשיים? לפעמים כלב זה כלב. כן. איך אמרת? לא, לפעמים, לפעמים חיה זו חיה.
כן.
וזה משהו שקשה, קשה להבין, קשה להפנים. תקשיבו למשפט הזה שוב פעם. לפעמים חיה זו חיה. אנחנו בני אדם, אנחנו חיה קצת דפוקה, אנחנו מסתכלים תמיד על העבר, על העתיד, ואנחנו לא מסתכלים רגע על הכאן ועל עכשיו. כלבים חושבים כאן ועכשיו. כלבים צריכים גבולות, חוקים, נהלים. דיברנו על כל כך הרבה דברים, עשית לנו הרבה מאוד סדר היום. אם יש לך, דבר אחרון שאני רוצה רק לשאול, יש לי חלום להיכנס ליחידה צבאית. מה אתה ממליץ? מה לבדוק? מה לעשות? אני רוצה להיכנס ליחידה צבאית או משטרתית כזו או אחרת עם כלבים. תכוון אותנו.
אם אתם עדיין לפני גיוס, בעצם יש לכם את האופציה ללכת לעוקץ בעיקר. צריך, פעם הגיבוש היה תוך כדי גיוס של כפיר, והיו איתך בבח נראה לי.
נכון.
כן?
כן.
ואז זה כמו גיבוש יחתיות, היית יכול לצאת לעוקץ, היום זה כבר לא ככה, כבר יש גיבוש משל עצמו שצריך לצאת לפני, כמו שעושים גיבוש טייס, אז צריך...
כמו גדנה כזאת.
כן, צריך לבקש את זה. זה בעיקר י' י'ב.
אוקיי.
ואז משם זה ממשיך.
אם אנחנו רוצים להיכנס לחיל האוויר, היחידה...
היחידה כבר סגורה, נסגרה.
יש עוד יחידות שאפשר להיכנס אליהם, עוד דברים ש... אין לי פרופיל 97, אני לא יכול להיות לוחם. מה כן אני יכול לעשות עם כלבים בצבא?
אתה יכול להיות מטפל. בעוקץ, בגלל, עוקץ זה יחידה. אנחנו היינו סוג של פלוגה.
אוקיי.
היינו סדר, סדח מאוד קטן יחסית, והיה לנו כמות כלבים גם לא, לא ענקית. עוקץ זה יחידה מאוד גדולה עם הרבה כלבים. אז יש שם תפקיד שבעצם נקרא עוזר וטרינר, שאתה עוזר לווטרינר, מי שפעם היה במרפאה וטרינרית, לא כולם שם וטרינרים. יש שם הרבה אנשים שעוזרים לווטרינר.
אוקיי.
וזה גם, זה כמו להיות אח.
אוקיי.
כמו להיות אח בבית חולים.
אוקיי, זה בעצם מחדש, כי בעצם להיכנס לעוקץ, אני לא חייב להיות עכשיו לוחם.
כן. יש להיות מטפל, שזה כמו שאמרנו בהתחלה, שזה דבר ראשון, לטפל בכלבים, לעזור, כי עוקץ יש להם מלא כלבים. לא תמיד לכל הכלבים יש נוהגים באותו רגע.
אוקיי.
אז צריך מישהו, אבל צריך עדיין לטפל בהם. כאילו, סופשים וזה, הכלב עדיין צריך לצאת לטיולים, זה לא כמו מחשב שאני מחבב ומדליק.
נכון.
אז אפשר להיות מטפל, שזה בעצם לעזור לטפל בכלבים, לעזור באימונים של, של כל מיני, של כל היכולות שיש שם.
אוקיי.
אחרי השחרור, אחרי הצבא, אפשר להיות כלבן במשטרה, אבל צריך קודם להיות כל להיות שוטר, לעשות את השנתיים שבעצם מחליטים אם אתה נשאר או לא.
כן.
ואז לקוות שתצליח להגיע.
ויש את השבס.
יש את השבס, שגם שם, אני לא יודע אם שם אפשר, זה מסלול לא, כמו לא, במשטרה, לא, לא מכיר את השבס יותר מדי, אבל לא יש מכיר. שם יחידת כלבנית מאוד מפותחת. יש כלבים גם בכל מיני חברות ביטחון
חברות
אזרחיות.
ביטחון, נכון.
כמו...
חברות שמירה כאלה, כן, חברות כן. שמירה למיניהם, כן.
וגם, כאילו, לא, לא תמיד צריך פרופיל קרבי. אתה יכול להיות, זה לא בדיוק מפתח, זה כזה, זה סוג של זה, להיות מפעיל כלב.
מעניין.
במקומות שצריך נשק, אתה תהיה צריך ראשון לנשק, יש גם מקומות, נגיד, אני פעם עשיתי רעיון למקום כזה בצהלה, שזה היה בעצם לשמור על אתר בנייה, מגניב. הרבה פעמים כלבים זה לא, זה לא רק בשביל להשתמש, זה בעצם למען יראו ויראו.
כן.
הרבה כלבים, נגיד כשאני הייתי הולך להרבה הפעלות, טקס כנפיים נגיד הייתי הולך.
אוקיי.
לא, החשש של למצוא איזשהו חומר נפץ מתחת לכיסא של מפקד חיל האוויר וראש הממשלה, תכלס, לא כזה גבוה. אוקיי, זה בתוך בסיס, ויש שם מלא מאבטחים, ומלא שושים, שושניקים. לא
אבל דרך. עדיין משקיעים.
אבל עדיין נוסעים, בודקים, עדיין. ומחפשים כיסא, כאילו זה הכיסא הראשון, אבל זה יותר בשביל להראות שיש כלבים. זה בשביל שבן אדם שרוצה לחשוב פעמיים.
מדינת ווסח.
היינו עושים פעילויות בקריה, אחת התמונות הכי ווסח שיש לי, זה שאני הולך עם הכלבה שלי, ויש מאחורה את בניין מטכ"ל. רוב מה שעשינו שם, זה היה להראות נוכחות. שיראו וידעו שיש פה כלבים.
אבל אני גם יודע מהצד השני, מהצד השני, מהצד שלי גם, שגם יש הרבה פעילויות.
כן.
אנחנו לא תמיד יודעים הכל.
כן.
מיכל, איזה פרק מעניין. למדתי, אני בעצמי למדתי פה כמה דברים חדשים. שמחתי מאוד לארח אותך. זה מצחיק, אני רואה אותך כל יום, כל היום. כן. וגם עכשיו אני רואה אותך.
גם רוב מה שדיברנו, כבר דיברנו עליו.
נכון. היה מעניין, היה פרק מצוין מבחינתי, אנחנו מאוד 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 אהבנו, הסכלנו והחכמנו. תודה רבה שבאת.
בכיף, אני עוד אמשיך לחפור לך על זה בעבודה, כי 45 דקות זה לא מספיק.
ממש. וואי, גם יש לנו את הנסיעה בדרך עכשיו חזרה.
כן.
אתה הולך לחפור לי עכשיו. אתה יודע מה עשיתי בצבא?
רק על החודש הראשון שלי בצבא אני יכול לדבר 45 דקות.
אז אולי נביא אותך לעוד פרקים. בואו נראה אם הפרק הזה יהיה טוב. אם הפרק הזה היה טוב, אם נהנתם, אם אהבתם, אם אתם רוצים לראות עוד פרקים, תעשו לנו לייק, שר.
סאבסקרייב.
אבל אמרת את זה במבטא ישראלי. סאבסקרייב.
סאבסקרייב.
תעשו לנו שיתופים בפייסבוק, וזה פלטפורמה חדשה שאנחנו מנסים להריץ. מה זה מנסים? זה כבר רץ וזה מצליח. תפו חמסה. ראיתי אתמול את הפרק של זה שעושה, תפו חמסה. תודה רבה שהייתם איתנו, מיכאל, תודה רבה. היה כיף מאוד.
גם לי.
חברים, תודה רבה לכם. אנחנו נתראה פה בפרק הבא, פרק שהולך להתעסק בצד השני של כלבים, כלבנות רגשית, כלבנות טיפולית, ואיך זה מתחבר לפוסט-טראומה.
דבר אחרון, לפני שהוא מסיים, חבר'ה, אם יש בעיה עם הכלב, זה לא יהיה להם לבד, לכו, טפלו בבעיה.
רוצה לחלק גם דשים?
אני רוצה להודות לאמא שלי שהביא אותי עד היום. אני רוצה להודות לכלבים שלי. פארקר, בנה, שהיא כלבה שהייתה הכלבה שלי, שגידלתי אותה מגורות ביחידה, ואני הכשרתי אותה גם להיות כלבת הערכה, וקיבלתי אותה בשחרור, בשחרור שלה. לא שלי, אני השתחררתי שנה לפניה. קיבלתי אותה כשסגרו את היחידה.
בנה, מתוקה. חברים, תודה רבה לכם. תודה, מיכאל.
תודה.